שלום, לרגל פתיחת מחזור הלימודים החדש במכללת קבלה לעם, אנחנו נקדיש את השיעור הקרוב לשאלות ולתשובות בנושא לימוד חוכמת הקבלה. ב-29 לחודש, ב-29 לפברואר, נקיים הרצאות מבוא ברחבי הארץ, בעשרות הסניפים שלנו ברחבי הארץ. ושבוע לאחר מכן התלמידים החדשים הצטרפו לכיתות של סמסטר א', הם הצטרפו לעשרות אלפי התלמידים שלנו ברחבי הארץ והעולם שלמדו ולומדים במגוון תוכניות הלימוד שלנו. וכמו שאמרנו, אז את השיעור הקרוב אנחנו נקדיש לשאלות ולתשובות בנושא חוכמת הקבלה כהכנה לפתיחת המחזור הלימודים החדש. אנחנו מקשים מהחברים פה באולם וברחבי הארץ, נעשה ככה, כן. אנחנו ביקשנו מהמורים, מכל המורים שלנו בכל מסגרות הלימוד שלנו ובכל רחבי העולם, להכין שאלות מראש בנושא לימוד חוכמת הקבלה, הוראת חוכמת הקבלה, כך שאנחנו מבקשים מכל התלמידים האחרים לאפשר למורים לשאול את השאלות, ונתחיל. אפשר להתחיל?
אתה קובע, מה
אוקיי. אז שאלה ראשונה, אנחנו נשאל אותה, האמת היא, מצד התלמידים, מצד הצופים שלנו, שבוא נגיד, נפגשו עם חוכמת הקבלה לאחרונה, ומתלבטים אם ללמוד או לא ללמוד את חוכמת הקבלה בצורה מסודרת. אז השאלה היא באמת, מה התועלת או מה החשיבות של לימוד חוכמת הקבלה בצורה מסודרת וקבועה?
בכל ההיסטוריה היו מגיעים לחוכמת הקבלה רק האלו שהיו ממש הדאגה הזאת בוערת בהם, כן, הרצון דואג ככה בקרבו של האדם, ולכן לא יכול להחזיק את עצמו, כי היה לו מאוד חשוב לדעת מה מהות החיים, מקור החיים, טעם החיים, ולכן היה מגיע בסופו של דבר מתגלגל לפי הרצון הזה. כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה זה הכל נעים, אנחנו בשדה כוח הרוחני, ולכן אם מתעורר באדם רצון לרוחניות, רצון להגיע לאור, להשפעה, למקור של האור, לבורא, אז אדם היה מגיע לזה בכל מיני פעולות, תנועות, אבל בסך הכל היה נע בתוך השדה הזה, כמו מטען חשמלי נע בשדה המגנטי ולמקור שלו, וכך היה מתקרב. זה היה נכון בכל הדורות, אבל אנחנו היום נמצאים בדור מיוחד ש אמונים מתחילים להרגיש שהעולם שלנו הוא עולם ריק, מתוך הסבל, מתוך כל מיני ריקנות, מרגישים את זה, ואז הם שואלים גם כן מה טעם בחיינו, אבל השאלה שלהם לאו דווקא למצוא מקור החיים, אלא למצוא את הסיבה מאיפה רע להם ומאיפה יכול לבוא הטוב. אבל גם כן סיבה הזאת, למרות שהיא מלובשת בעולם הזה, זאת אומרת, ללא רצון להתעלות מעל ולחפש אחרי החיים, מהות החיים, כוח החיים, מנהל החיים, לא. אלא רק לדעת איך אני אנהל את החיים שלי, שהם הגיעו למצב שאני מאבד את הכל. לא משפחה שהיא נשברת, לא הילדים, לא העבודה, לא ההתקדמות וכלום. הכל נעלם ונאבד ומי יודע, שום דבר. כן? אז גם זה בעצם מכוון את האדם הרגיל, מיליארדי אנשים, לאותו המקור. אמנם שבדרגת הרצון יותר נמוכה. לכן היום אנחנו מקבלים כל אחד ואחד, לא חשוב עם איזה רצון שהוא בא, אם הוא רוצה לדעת וללמוד משהו, שיבוא וילמד. ובהתאם לזה אנחנו גם כן צריכים בצורה מאוד ידידותית לפתוח את הקורסים שלנו לכולם, וכל מי שרוצה יכול לבוא ולשמוע, וגם כן אסור לנו מלכתחילה לדבר בצורה קשה מחויבת, אלא הכל בצורה קלה, בסמסטר הראשון, ככה, על מה לומדת תחומת הקבלה, לא על החובות, אלא על זכויות. עד שאדם רואה שכמו בכל דבר, הוא צריך להשקיע את עצמו קצת יותר ויותר, כדי לרכוש דבר חשוב, צריכים הרבה לעבוד. אבל שהוא רואה קודם כל שיש כאן מה לרכוש. כן.
נשאל שאלה ככה מצד המורה יותר. איך אני יכול לדעת שעבר שיעור מוצלח? מה הקריטריונים לשיעור מוצלח בחוכמת הקבלה?
שיעור מוצלח שהתלמידים יוצאים בשמחה. זהו. שמחה זה תוצאה ממעשים טובים. הם חייבים לצאת בשמחה. כי אנחנו רואים שכוח הטוב הוא מנהל את החיים, הוא ממלא את החיים, הוא נותן כוח החיות. וההפך, אדם שעצוב נכנס למיטה, לא רוצה לקום, לא רוצה לחיות וכן הלאה. לכן הבדיקה לחיים טובים, להתפתחות טובה, היא השמחה.
אולי כן, מהאינטרנט רוצים לשאול?
כן, יש שאלה של תלמיד, האם בסיום הסמסטר אני אוכל ליישם את מה שלמדתי, איך זה יעזור לי בחיים?
בטוח בסיום הסמסטר הוא כבר ידע מה הם החיים. גם זה משהו. יוכל לדבר עם אחרים ולראות עד כמה שהם לא מבינים בכלל. האם הם חיים או לא חיים, ומה הם החיים, מאיפה החיים, בשביל מה ולמה. בכלל. אז הוא יראה עד כמה שהוא רכש הרבה לעומת האחרים. עוד לא ממש, אבל כבר יודע משהו על, על העולם שהוא נמצא בו. כן.
אם יש באולם עוד מורים שרוצים לשאול, הם מוזמנים לשאול כמובן.
קודם מורים ומחנכים.
רק מורים ומחנכים, בוא נגיד, נעשה ככה, כן.
לא, אין לנו מורים ומחנכים.
אין, הנה, אורן, כן. אורן תיאל לשאול.
הרבה אנשים שבאים ללמוד במכללה זה אנשים שצופים בך בערוץ 66.
כן.
ותמיד כשהם מגיעים אז שואלים מי צופה בשיעורים, רובם צופים בשיעורים. חלק לא, אבל רובם כן. השאלה היא, מהניסיון שלך, מאז שפתחנו את הערוץ ואנשים רואים אותך בערוץ ומצטרפים לשיעורים, עד כמה המעבר מצפייה בשיעורים כצופה שבעצם אף פעם לא קיבל הדרכה מסודרת מאלף לטף, עד כמה הוא שונה מאשר האדם שממשיך את הצפייה הזאת, אבל תוך כדי לימוד מסודר שמקנה לו את היסודות מאלף לטף. האם אתה מרגיש בהבדל של האדם שצופה בך, אתה יודע, בהתרשמות הכללית,
לבין אדם ש... תראה, אני נפגשתי במשך החיים עם הרבה אנשים שהם קראו ארמון ספרים. לא, בקושי גמרו בית ספר ולא למדו באוניברסיטה. אבל קראו המון ספרים, פיזיקה, ביולוגיה, כל מיני מדעים ופסיכולוגיה וכל מיני דברים. אבל זה הם עשו בעצמם. ולא עברו מסלול המקובל אקדמי. וזה מיד מרגישים. מיד מרגישים. גם אני מרגיש על עצמי שאני מדבר על משהו שאני לא למדתי באוניברסיטה. בצורה ככה, אתה יודע, 6 שנים רצוף אחרי בית ספר, ושאני בזה, אני יכול להגיד שבזה אני משהו יודע. עם בסיס, עם ההוכחות, עם התוצאות, יש לי מילון שאני יכול לדבר בצורה מקצועית. כמו מקצוען וכן הלאה. מה שאם כן בדברים אחרים, אני יודע כמה מילים ממקצוע זה, כמה מילים ממקצוע זה. מה זה, אני לא יודע. אתה מבין? בדיוק. נגיד, בכימיה, אתה יודע, שמות שלהם זה ככה קילומטר. כן? אני יכול להגיד אולי בלי טעות, אבל מה זה בדיוק, אני לא יודע. ממה זה מורכב, לא יודע. אני יודע שזה קוראים משהו כזה כזה. לא יותר. ולכן, אין אדם שלומד בצורה סדירה, למרות שהוא נמצא שנים, יכול להיות בטלוויזיה. אם הוא גומר כמה סמסטרים שלנו, זה בסיס שלו הנכון, ובלי זה אני לא חושב שהוא גם בעצמו לא מרגיש בטוח שהוא קשור. חוץ מזה שלימוד בקבוצה זה בקבוצה, שזה העיקר. אם זה לא בקבוצה, הייתי אומר בוא נפתח בטלוויזיה, סדרה, ורק דרך טלוויזיה ילמד. חייבים את ההתקללות בקבוצה, חללים, חייבים גישה עם המורה, שזה גוף חי באיזושהי צורה. אם אין ברירה אז טלוויזיה, אז כבר יש איזו השגחה עליונה שנתנה לאדם רק בצורה כזאת ללמוד, אז היא כבר תטפל בזה שהוא יקבל דרך זה הכל. אם נמצא שם באיזשהו מקום בסיביר, לא יודע שם איפה, ויש לנו שם מלא חברים, אז מסודר בצורה כזאת שדרך זה יהיה מספיק להם. אבל אם יש קמפוס במקום, חייבים ללמוד לעבור שם. והוא יראה עד כמה שבכל זאת זה עוזר. בפרט אני אומר, זה פי כמה וכמה בטוח שזה נכון לגבי מי שנמצא לבד אחרי מסך טלוויזיה שלו בבית. כי כאן נותנים לך הזדמנות להיכנס לקבוצה, שבקבוצה אנחנו מממשים את חומת הקבלה. בלי מעבדה הזאת כל הלימוד הוא לא שווה כלום. ולכן אני חושב שאין ברירה. אנחנו חייבים גם כן הלאה, ואני קיבלתי גם היום מכתב ממאי קלוק על ההצלחה ועל פתיחת הקורסים ב-Learning Center באנגלית, בכל העולם, במיוחד בארצות הברית. אז זה דברים מאוד חשובים, מאוד מאוד. בעיניי זה הרשת שאנחנו צריכים עוד לפתח כמה שיותר, ולא חשוב כמה שנשארים בסוף הקורס, ולא חשוב כמה שמהם ממשיכים אחר כך או לא ממשיכים. אדם שעובר זה נשאר לו, הוא קנה בזה כלי הפנימי הרוחני, וזה התפתח. זה התפתח. לכן העיקר מקסימום להעביר אנשים דרך זה, ואנחנו לא שומרים עליהם אחר כך. באים, לא, זה בחירה חופשית של האדם. אבל כמה שיותר אנשים לתת להם הזדמנות להתקלל לפחות ביסודות של החוכמה, וזה אנחנו עושים תיקון גדול בעולם. כן, גרז.
אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שבאים ואומרים, אני כבר למדתי קצת שם, ואנחנו תמיד מתעקשים, אתה חייב להתחיל מסמסטר א', כן. מהתחלה מא'.
כן.
ואז אחרי שהם עוברים את סמסטר א', שהוא מאוד חווייתי, מאוד כיפי, מאוד מכיל המון תכנים, הם באים ואומרים, תמיד, ללא יוצא מן הכלל, איזה החלטה נכונה קיבלתי לבוא מסמסטר א' ולהתחיל הכל. איך אפשר להסביר את זה לאדם שהיום אולי צופה בנו בטלוויזיה, וכבר רואה, וכבר למד אולי פה, למד שם, שמע קצת קבלה, למה חייבים דווקא את היסודות
שלנו? הוא לא יאמין לך. הוא בא בצורה כזאת שהוא לא מאמין לך, הוא חושב שאתה רוצה לסדר אותו, הוא מתקדם, הוא חכם, הוא את הכל, זה ברור. זה כך אומר לך כל אחד ואחד ברחוב. אבל מה שאתה יכול לעשות, לעשות מפגש בין כל האלו התלמידים העתידיים עם הוותיקים, שהוותיקים יספרו להם, ואולי זה ישפיע. כי ודאי שהם לא מבינים עד כמה שזה שונה ביסודו מה שהם ישמעו כאן לעומת מה שכל מיני דברים אחרים. אבל אתם נותנים איזושהי הרצאת ההיכרות, כן?
כן, בטח.
אז שם אתה מסביר מה ההבדל בין זה לזה. הם יוצאים אחרי ההרצאה ולא משוכנעים שהם צריכים להתחיל מההתחלה? סימן שההרצאה היא לא נכונה. בהרצאה אתה צריך להסביר להם שמה שאנחנו לומדים בכל כל מיני שיטות האחרות זה בתוך הרצון לקבל תופעות הפסיכולוגיות מיסטיות האלו, מה שנקרא עוד, ובחומת הקבלה זה לגמרי שיטה, טכניקה היא אחרת. זה טכניקה שעובדת רק בלהעמיד את האדם מול האור העליון, שכל העבודה היא עד כמה שאפשר כך, שזה בחיבור ובלמעלה מהטבע שלנו, לא לדכא את הרצון לקבל אלא דווקא להגדיל אותו יחד עם הרצון להשפיע. שאתה מסביר להם שאתה לא מדכא, שאסור לך פחות לאכול ופחות לנשום, וזה לא תלוי בדיאטה, ולא תלוי בתרגילים פיזיים, ולא תלוי בשום דבר, ולא תלוי אפילו בתנועות חיצוניות למיניהם שנקראים אולי מצוות ועוד מנהגים והכל, כלום, רק ברצון הפנימי. נו, לא יודע, צריכים למצוא עוד מילים, אבל במה להבדיל בין זה לזה? תפיסת המציאות. יש הרבה דברים שאפשר להגיד. אבל חובה בהרצאה ראשונה להיבדל. אתה קובע מי שואל.
כן, כן, לפני שנמשיך, רק אני מזמין את המורים שלנו מרחבי כל העולם, מכל מסגרות הלימוד, לשלוח שאלות דרך האינטרנט, נשמח לשאול את השאלות שלכם גם כן. כן, מי יש שם? מוסה, בבקשה.
אותו סיים קורסים א', יש 140 תלמידים חדשים עכשיו, אבל ויש גם זה מישהו לומד ומישהו רוצה מיד לעבוד על הפסה.
כן.
מישהו רוצה לעשות שיר, מישהו רוצה לתרגם, מישהו רוצה לפתוח מקום באיסטנבול, בית קבלדם. ולא יודעים בדיוק מה תנאים הזה.
יש הרבה אנשים שאוהבים ללמוד. יש עוד יותר אנשים שאוהבים משהו לעשות. שבצורה כזאת הם מרגישים שהם נמצאים במשהו, שעושים משהו. זה שלמדתי והבנתי קצת יותר ואחר כך נעלם. אז אני לא יודע, השגתי משהו, לא השגתי. שאני נמצא עם האחרים באיזשהו פעולות, באיזשהו דברים, אנחנו מחזיקים זה את זה, טוב לנו, שמח, קצת ככה חיים עוברים. צריכים לתת לאנשים גם זה וגם זה, וכשכל אחד ימצא את עצמו, בכמה אחוז הוא יכול להיות קשור, כלול מהאלימות, ובכמה אחוז כלול מהפעולה. זה הם צריכים לבחור. רצוי שיהיה להם בחירה, יכולת. להיות גם בזה וגם בזה וכל אחד בצורה כזאת. אבל אתה כבר בלימוד שלך מסביר להם שיש בכל זאת הכרחיות ללמוד כך וכך שעות ביום, והכרחיות כך וכך שעות ביום לפרסם את שיטת התיקון, או ערבות, או חומת הקבלה, לא חשוב איך. ואחרי שאתה מסביר, אז לאט לאט זה נכלל בהם, וכל אחד עושה חשבון. יש כאלה שלא מסוגלים ללמוד. קשה להם להיות כאן שלוש שעות לשבת. כל יום שלוש שעות. אני מבין אותם. כי יש, זה הטבע. אז שלא יהיה. שיהיה שעה אחת. מה שנוח לו, מה שכדאי לו. והיתר שעות שיעבוד בהפצה. נו, ככה זה. מה? אל תסתכלו עליי, יש לכם מורה.
כן, ניב, בבקשה.
יעקב מגרמניה שואל, אני מלמד את הקהילה היהודית בפרנקפורט, וכשאחר כך התלמידים מגיעים לקבוצה, מאוד קשה לחבר אותם עם חיבוקים, לעומת מה שהם קראו מאמרים, יחד ולא הביעו דעה אישית. אז איך להכניס אותם ברכות לפעילות הקבוצתית?
הוא צריך להסביר להם מה העניין של הקבוצה. יותר. אני לא יודע מה הוא מלמד אותם. חיבור זאת בעיה ללמד לאדם, בפרט יהודים ובפרט בגרמניה. זה הקשה ביותר, אני חושב. לא יודע מה לעשות. אין לנו יותר חוץ מהחומר שלנו והסברה שזו הטבע. זה הטבע. אין לנו ברירה, אלא בחיבור אנחנו מוצאים את עצמנו מתוקנים, ומה שאנחנו עכשיו מרגישים זה שבירה. לא. יהודים בגרמניה זה, ובכלל באירופה, גם באמריקה. זה חומר קשה. זה חומר קשה. הרבה יותר קל לעבוד עם גרמנים עצמם. דרך אגב, אם חודרים לתוך גרמני, בפנים הוא עדין. בחוץ הם כאלו. אבל בפנים הם עדינים. זאת אומרת, רגישים. דווקא. כן.
אולג פטרוצ'נקו ממוסקווה ומשה מלוס אנג'לס שואלים, מהי תקופת המינימום של קורסי הדרכה למתחילים? באיזה שלב אתה מציע להכיר בין התלמידים הווירטואליים בלרנינג סנטר לקבוצות או לתלמידים ותיקים?
אני לא חושב שאפשר כל כך להגביל בקשר בין אלו לאלו. אני לא חושב שכדאי בכלל לעשות זאת. זאת אומרת, איך שזה יקרה ויקרה, ודאי שאנחנו צריכים להעמיד כמה תלמידים ותיקים שלנו, חברים ותיקים, שהם יעזרו לנו בטיפול במתחילים, שחוץ ממורה יש עוד כמה העוזרים, שהם רק במקצת עונים על השאלות, יכול להיות, עוזרים בקשר בין החברים, בין הקבוצה החדשה הזאת, אבל שהם יזהרו לא להראות את עצמם כגדולים, כי בזה הם שוברים דמות המורה בעיני התלמידים, ואז הם בזה מונעים מהתלמידים ללמוד. אפשר ללמוד רק מאדם הגדול. אם אתה חושב שהוא קטן, כבר אתה מורה והוא תלמיד. ולכן אם יש עוזרים בקבוצה, אז הם צריכים מאוד מאוד להיזהר לא לבליט את עצמם, אלא רק כאסיסטנטים למורה. להדגיש את עצמם שהם גם כן מכבדים אותו. לתת לתלמידים בקבוצה דוגמה עד כמה שמורה שלהם גדול, לחשיב אותו. כי בזה הם עוזרים להם לקבל יותר. כי כאן זה מקובל, כל השפע, החומר, הכל, רק לפי הערכת מורה. צריכים ללמוד את זה. לכן תלמיד זה נקרא עד כמה שהוא מקטין את עצמו כלפי המורה. בזה הוא נקרא תלמיד יותר טוב. לא כמה שקולט בשכל, אלא כמה שמוריד את עצמו כלפי המורה, יכול לקבל יותר. או כמה שמגדיל את המורה בעיניו. אבל לפי הפער, אז זה עוצמת השפע שיורד עליו. לשפע בעצמו אין מידה, אלא כמה שתלמיד עושה את הפער הזה, אז בזה הוא קובע עוצמתו של השפע. זה מאוד חשוב, ולכן חייבים להיות אנשים ליד קבוצת הלימוד שיכוונו אותם נכון כלפי המורה שלהם. ובזה תלויה ההצלחה. כאן שאלו במה ההצלחה. בזאת ההצלחה. והמורה יכול לשחק עם התלמידים איך שבא לו. אפילו לא עם המתחילים ממש, אבל אחר כך להראות להם איזה זלזול, לשחק איתם כאילו, נו, במשהו, בצורה לא רצינית. לתת להם דווקא הזדמנויות, אפשרויות, לעבוד, לקבל אור יותר עבה, כן? להתחיל קצת יותר בפנימיות להתייחס לעניינים ולהעריך אותו בצורה רוחנית ולא בצורה חיצונית. זה, נו, כאלו משחקים וכאלו יחסים חייבים לפתח. אחרת זה, התלמיד לא ידע בדיוק איך להיות מקושר עם המורה, אם זה קשר יהיה או פרונטלי כזה כמו שאצלנו בעולם שלנו, נו, נדבר על זה. כן.
במכללה פה בישראל, אני מניח שבכל מסגרות הלימוד האחרות שלנו ברחבי העולם דווקא מאוד נזהרים העניין הזה של יחס בין תלמיד למורה, כי המורים, אתה יודע, הם עוד לא נמצאים במקום כזה, יכולים די בקלות ליפול לתוך איזשהו כבוד, לתוך איזושהי, דווקא הדברים שאתה אומר עכשיו הם לראות איך מסדרים אותם.
למה בכבוד? אם המורה עושה מעצמו אדם רגיל, אז למה שהוא ייפול לכבוד?
אמרת שהוא צריך לשים את עצמו גבוה ביחס
הוא צריך, לא הוא, לא.
התלמיד צריך לשים אותו.
תלמיד צריך להעריך אותו, המורה לא.
אז עדיין זה מציב בפניו איזשהו, בוא נגיד, אתגר אם לא מכשול אפילו. אתה יודע אם אתה מקבל כבוד מהתלמידים, אם אתה צריך לדעת איך להתמודד עם הדבר.
בהתחלה שאתה מקבל תלמידים, אתה מתייחס אליהם ככה, קצת עם אף למעלה. אתה עוזר להם להעריך אותך.
אוקיי.
זה בהתחלה, אין מה לעשות. אבל אחר כך, שאני הייתי, פתחתי פעם חוג בירושלים, לקחתי לשם רבש, באנו לשם, הוא התלבש יפה עם כובע חדש, עם הכל. אני רואה יושב לפניי בצורה כזאת, ממש עוד 100 קילו בשקל, מוציא סיגר כזה מזה, אז היינו מעשנים בזמן השיעור, כן? מוציא כזה, טוב, אני מצית שלי בקושי, הדלקתי אותה ככה, כזה, זה עשה רושם. וזה לא, זה בכוונה. זה ממש ככה. ואחר כך לאט לאט ההפך. לאט לאט ההפך. שהוא ראה את הצורה שלי שאני רגיל לטפל באנשים, עשיתי לו שיניים. אחרי ממש חודשיים שהייתי שם. הוא ראה שזה לא משפיע עליי. אין שאני יכול להתייחס לזקן כזקן, לגופה, ולאדם לפי הערכה מהו האדם. אין כרגיל לזה. אז אמר, טוב, קח אותי לרופא, קח אותי לשם, אז ככה. שיכולתי להבדיל בין הגוף ובין מהות האדם. לא. אבל ככה זה קשה. צריכים לשחק. כן. אבל אחרי זה, לאט לאט, כשהם לומדים, אתה יכול לרדת יותר ויותר אליהם, אבל לשמור כל פעם. זהו. אבל לתת להם הזדמנות להתחיל להעריך את הפנימיות במקום קיצוניות. ולכן מקובלים כך התנהגו. קראתם קצת כמה ספרים על זה. צריכים לפרסם כאן את הספרים האלה, על התנהגות כזאת. שאנשים ידעו ש... דווקא היו מזלזלים בקיצוניות כדי לתת לכולם להעריך את הפנימיות. מה שבעמך זה הפוך.
חיים, כן.
יש שני מצבים. מצב אחד, בדרך כלל מתוך הניסיון שראינו, שפותחים נניח סמסטר א', ב', באיזשהו מקום, ורובם לומדים את זה בצורה רגילה. לא הרבה אנשים אחרי זה נכנסים או משתלבים יפה בקבוצות. לעומת זה, אם כמה אנשים מתקבצים לקבוצה, מתוכם רואים שכמעט כל האנשים בקבוצה אחרי זה רוצים שהקמפוס יגיע אליהם, המכללה תגיע אליהם, ותלמד אותם, והם ממשיכים, א', ב', ג', ד', כמה שיש לנו הם יקחו. עכשיו, יש את המגבלה של המספר מדריכים. אז השאלה שלי היא, רב, איפה הדגש? ללכת נניח עכשיו לא יודע, מטולה, כי יצאו שם 20 אנשים שבאמת רוצים ללמוד והם קבוצה, או שכאן 30 איש אפילו, שרק רוצים ללמוד כאן בפתח תקווה. איפה עדיפות?
אני לא הבנתי מה ההבדל ביניהם, אני לא הבנתי. גם זה וגם זה חשוב. עדיפות ודאי של מיטולה, מפני שאם לא תגיע לשם, אף אחד לא יגיע אליהם. מה שהם כאן בפתח תקווה, יש להם כל מיני אפשרויות אחרות אולי. כי הם קרובים למרכז שלנו, לעוד קבוצות אחרות וכן הלאה. אני לא יודע, אבל זה תלוי גם כן בגורמים חיצוניים. יכול להיות שלהגיע לשם זה בלתי אפשרי, קשה וכן הלאה. יכול להיות שבמקומנו יכול להגיע למיטולה מישהו, תלמיד ותיק שלנו מחיפה. וככה זה. לאו דווקא אנשים שלנו כאן. ואנשים האלה שמגיעים מכל מיני מקומות כמורים שלנו. אמנם שהם לא מהמרכז. אלה ממקומות אחרים, נגיד מאותו חיפה, אז דווקא הוא יכין את עצמו ויבדוק את עצמו וישאל לפני השיעור, אתה בזה דווקא מכניס אותם לעבודה טובה. אני בעד זה. אנחנו צריכים להרחיב את החוג שלנו, לא מספיק כבר, תגדלו את הדור השני, שלישי. כן?
רק ממש רואים שני סוגי תלמידים, או שני סוגי אופי של אנשים. אופי אחד, זה קודם כל הם רוצים להתקבץ. הם שומעו עלינו קצת, ראו בטלוויזיה, הם קודם כל רוצים לעשות קבוצה. זה אופי אחד. האופי השני זה תלמיד שבא כמו לאוניברסיטה, בא ללמוד. עכשיו אנחנו רואים שמאלה שבאים ללמוד, הם עוברים אולי סמסטר 2, אולי 3, ואחרי זה או שנעלמים, אבל מעט מאוד נכללים אחרי זה עם קבוצות וזה. לעומת זה, החבר'ה שכן התקבצו מההתחלה עם הצורך להתקבץ, הם אחרי זה קונים או לוקחים את הכל.
No.
זה שני הסוגים של...
מה לעשות?
זה מה שאני שואל, איפה לשים צריכים, יותר את המשקל?
צריכים לתת, את המשקל. צריכים לתת אווירת קליטה גם לאלו שרוצים רק ללמוד. כן. לתת להם איזושהי עבודה מיוחדת, אישית, קצת לא ליד הקבוצה, שיתקיים באיזושהי צורה חיצונית, שיעבוד על משהו אישי, כן, בחומר, בכל מיני דברים. בדרך כלל זה אנשים שיודעים לבצע עבודות כאלו, כאחד, שעובדים בקבוצה קטנה, אולי לחבר ביניהם שהם יעבדו ביצירה. לא בלימוד ובקבוצה, אלא קבוצת היצירה של משהו. אבל צריכים להתחשב בזה בטוח. שני הצורות האלו הם מאוד בולטים, ככה, כל אחד.
כן. יניב רצה לשאול.
אני חושב שמה שמוסה ניסה לשאול מקודם, ואני מכיר את התופעה הזאת גם אצל תלמידים שלומדים אצלי, ובטח אצל עוד מורים, שיש כאלה תלמידים שעדיין לא סיימו סמסטר א', וכבר מתוך איזושהי התלהבות ככה חזקה, הם רוצים כבר להשתלב במערכות ההפצה, להיכנס יותר פנימה לתוך הקבוצה,
כן,
להעמיק יותר בשיעורים, להשתלב בשיעורי בוקר, והשאלה אם זה לא יכול לגרום יותר נזק מאשר תועלת.
תראה, זה שאתם מלמדים אותם פעם בשבוע, זה ודאי שקצף לא מספיק בחיים שלנו. אם אנחנו אומרים שאם יצאו אנשים לרחובות מבוטלים, כן, איך להגיד?
מובטלים.
מובטלים, כן. אז אנחנו חושבים לתת להם שעות כל יום, למלות להם כל הזמן הפנוי. אז, וכאן אתה נותן להם איזה שעתיים, שלוש בשבוע, זה ודאי שלא מספיק. הוא בינתיים רעב. הוא רוצה עוד ועוד. אז ודאי שהם רוצים לזרז את הזמן ורואים שכאן מקור, אז הם מחפשים עוד כל מיני אפשרויות.
נו. כן, אני גם ראיתי כאלה
ש... צריכים לבנות עוד מערכות, יכול להיות וירטואליות, אנחנו לא מסוגלים, או יכול להיות על ידי החברים שלנו מקבוצות חוץ, שיבואו אליהם מהקבוצה הקרובה, האנשים שכבר מסוגלים ללמוד, לחזור על אותו שיעור, או להוסיף שיעור, או איזשהו מאמר ככה צדדי. למה לא?
אני לא מדבר על להעמק יותר בלימוד, או להרחיב את שעות הלימוד, אני מדבר על כאלה שכבר רוצים להשתלב בהפצה, רוצים להשתלב בקבוצה יותר פנימה.
למה לא?
כי ראיתי גם כאלה לא מעט שכמו שהם התלהבו, ככה הם גם נשרפו מהר, כי עדיין לא הייתה להם בשלות להיקלט בתוך המערכת הזאת.
יכול להיות כן ויכול להיות לא. אני לא חושב שצריכים למנוע. אני לא חושב, אני אגיד לך, אנחנו מתקדמים למצב שאין להם ברירה, שאפילו שנכללו עם כולם ואחר כך יצאו, זה שהם יוצאים, אני לא רואה בזה שום בעיה. יבוא הזמן, מכה, יחזרו בחזרה. אבל נשאר בהם כבר קשר, הוא לא נקרא.
כמורים אנחנו צריכים להעביר גם ידע וגם איזושהי הרגשה. להעביר ידע זה פחות או יותר ברור, יש מתודיקות וכו'. אולי אתה, ככה מתוך הניסיון שלך כמורה עם ותק של עשרות שנים, יכול לתת איזשהו טיפ לנו איך להעביר הרגשה, כי זה באמת החלק הקשה יותר והחשוב יותר.
מזה שאתה נותן דוגמאות המובנות להם, מזה שאתה מעביר להם סצנות כל מיני, כן? כאלו שהם מרגישים בזה שנמצאים במציאות בחיים, מתוך זה שהם מבינים את הדברים, זה אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, מכל אלו, אם אתה נותן דוגמאות, אז יש להם בהתאם לזה הרגשה שהם מבינים מהחיים. אז ככה זה מעבירים. מעבירים דבר מתוך דבר, במשהו שדומה למשהו. זה מה שאתם יכולים לעשות. התפעלות קצת יותר פנימית היא תבוא.
אין איזשהו טיפ בדיוק על ההתפעלות הקצת יותר פנימית הזו, אני שואל.
איך? זה צריכים לחבר את הכלים. זה אם המורה מחבר את הכלים, זה גם כן תנאים מאוד חמורים יש כאן. שעד כמה שאתה יכול לחבר את הכלים של התלמידים, ובאיזו צורה אתה יכול לעבוד עליהם כדי לא לגרום להם נזק. אתה לא יכול לגנוב להם, מהם את ההגיעה שלהם, את העבודה שלהם, אחרת תחסר לו הכלי. תתאר לעצמך שהילד שלך צריך בדרך להיות גדול, לעשות איזושהי פעולה, מבחן, ומבחן הזה זה לא סתם מבחן, אלא ידע של המבחן צריכה לעזור לו אחר כך בכל הדרך. ואתה עשית את זה במקומו. הוא אחר כך כל הדרך צולע ותמיד ייתקע ולא ידע מה לעשות. לכן כאן מורה חייב להיות מאוד אחראי לפתוח משהו לתלמיד. ולכן זה עניין של המדרגות.
לא בטוח שאני הבנתי את התשובה. אני אשאל שוב ואולי זה... יש, אני חושב, כל מורה שמעביר שיעור, שמלמד, אולי לא בכל שיעור, אבל מדי פעם יש רגע כזה מאוד מיוחד בכיתה שמרגישים איזה התרוממות הרוח ומשהו יותר גבוה מהלימוד סתם.
כן.
מה ש, בדרך כלל מה שקורה זה שאתה לא מרגיש שאתה עשית איזושהי פעולה שהביאה לתוצאה הזאת, לכל זה פשוט קורה מעצמו, זה הגיע, טק.
נו.
השאלה אם יש בכל זאת איזה כלים שיעזרו לי להכניס יותר מהדבר הזה, או שזה תמיד יגיע ככה
רק
סתם.
רק יתר החיבור.
יתר חימור.
נו, הלאה.
כן.
מושי
כן,
שם.
מושי, כן. קדימה.
מושי. רציתי לשאול על התכנים. אני חושב שיותר ממחצית אוכלוסייה בישראל הם מאמינים באלוהים, בתורה שניתנה בסיני, ואני גם חושב גם כן שהספר הזה הוא הכי נקרא בעולם, התורה.
כן.
ו... חשבתי, האם זה נכון, ומה זה קבלה? קבלה יש הכל מסבירה פנימיות של התורה.
כן.
השאלה אם אנחנו קצת נכניס תכנים, נגיד כמו שעכשיו סיפרת על יציאת מצרים, ולהסביר כל הדברים האלו בפנימיות שזה קורה באדם, האם זה יכול להוסיף?
בטח שהוא יוסיף. בנצי עכשיו מוציא ספר מהפרשיות השבוע שאנחנו מעבירים חצי שעה כל יום שישי בערוץ שלנו. בבקשה, תעשו. כן, יש חומר כולו מודפס, חומר כולו מוכן, הוא עוד לא מעובד לספר, אבל הוא בבקשה. אתם יכולים לקחת. אתם יכולים לעבוד עליו, לאבד אותו, אתם רוצים, אנחנו עוד נדבר, אפשר עוד להוסיף, על כל פרשה אפשר לדבר, כמו שרבש כותב. יש לך על התורה, יש לך אהובה, איזה ספרות. כן.
ואת השאלה, אם אתה חושב שלתלמיד זה, יש לו כבר קשר טבעי עם כל המקורות האלו, בתוך הוא קרא את זה, למד, או שאפשר לנתק ופשוט להסביר את זה כמו
לא
שאנחנו...
אני לא יודע, אני אגיד לך...
אקטואליה יותר.
שאני בשנת 75 הייתי כחוזר בתשובה, כי חשבתי בתוך דת עצמה למצוא את השאלות, תשובות על מהות החיים, אז היו באים אנשים, כל אחד היה בא, חבר'ה כאלו, בחורים מהרחוב, כן, בנים, בנות, מהרחוב ממש, חילונים לגמרי. כל השאלות שלהם היו קושיות על התורה. אבל כתוב ככה, בנביא כתוב ככה, וזה כזה, ואתה התפלאתי. איך הם יודעים את זה? עד כדי כך. בחורים חילונים, ראיתי ספרדים יודעים יותר טוב, אשכנזים יודעים פחות. אבל בכל זאת היו כולם מסתמכים על התורה. ואני, עד כדי כך, מה כאן, קראתי כמה פעמים, כן, וגם גם איזה פעם או פעמיים עברתי על נביאים וכתובים, אבל בכל זאת זה... ובמשך ההיסטוריה שלי, חיים, ראיתי שפחות ופחות מתייחסים לתורה. זאת אומרת, יש איזושהי ירידה גדולה בידיעת התורה ובקשר למה שכתוב שם. ממש. אם אתה מסתכל על בני 40-50, כן. אם אתה מסתכל על בני 20-25, כלום. לא יודעים, בשבילם זה, חסק, זה ספר זר. ממש. אין אהבה למקור, אין הערכה למקור. זה באמת ככה. זהו. ולכן אני לא יודע עד כמה שאנחנו יכולים, עד כמה שאנחנו צריכים לדור הצעיר להכניס להם את התורה ופירוש אליה. זה מעניין, זה כדאי, זה ודאי שכן, אבל האם אתה יכול לרחוף על זה? אני לא יודע. תבדקו. תלוי איזה סוג אוכלוסייה. אם אבא לקח אותו לבית כנסת שהוא היה קטן וגדל ככה, זה כן. אבל אם אין לו בזה שום דבר, אתה מבין, מגיע משנקין, אני לא יודע מאיפה, או צפוני שם, אז אין לו כלום. פעם אנשים גדלו ליד הספר תורה. זה היה, לא היה מה לקרוא חוץ מזה כל כך. או ספר תורה, תנ"ך, או סיפורים ליד זה. למה ידעו כל כך טוב? כי לא היה כלום חוץ מזה. התחילו לכתוב רומנים מלפני 200 שנה, סך הכל. לפני זה לא היה דבר כזה. לא היה מושג שהיה ספר על חילוניות. על מה? לכתוב על מה? מעשה בהמה? אני אוהב אותה? היא אוהבת אותו? על מה לכתוב? זה לא היה דבר כזה. זה האגו ש... יגדל ויתבלבל, אז הביא את האנשים לכאלו דברים, שהיום יש לך ההפך, 90% זה הכל על הבהמיות, וטלוויזיה כולו רק על האוכל, זה מה שיש, מין ואוכל, זה מה שקורה. אבל קודם זה לא היה, לכן אני אומר לך שלא נראה לי שצריך לראות קבוצה, מי יש לפניך. אם זה דור הצעיר, תבדוק היטב האם זה בכלל אכפת להם.
מהאינטרנט יש לנו שאלות, כן?
ג'יאני מסן פרנסיסקו שואל, האם טוב להראות לתלמידים חומרים, קליפים, שנעשו על ידי מדענים שלא לומדים איתנו כדי להוכיח איזושהי נקודה, או שכל התוכן צריך להיות או מיוצר על ידינו או על ידי מקורות?
לא, ודאי שכן, אבל השאלה עד כמה שזה הכרחי לאלו שכבר באים ללימוד אצלנו. לפעמים לחזק את הדעות בטוח כן. טוב שיש לך את זה בפנים, נגיד איזשהו כמה עשרות קליפים, לא הרבה, 20, אולי עד 30, שאם יש איזה ויכוח ופה ושם, אתה יכול להכניס להם, ללחוץ על מחשב שלך, נגיד מספר 5, ואז מופיע קליפ ומרגיע רוחות. זה אולי כן, אבל לא להכניס להם את הקליפים האלה אחרי כל משפט. אבל לפעמים זה מאוד מחזק, הם צריכים חיזוק בדרך, צדקו את הדרך. ואז מדענים מאוד מחזקים את זה. לכן לא לזלזל, אבל איזשהו, פעם, פעמיים יכול להיות תוך כמה שעות אלימות, שזה מופיע, זה בסדר. כן.
אוהד מה-Learning Center שואל, מה תפקיד המורה? יש המון שאלות בסביב הנושא הזה. מה תפקיד המורה במרכז הלמידה? האם הוא רב לתלמידים כמו שאתה איתנו, או מדריך פשוט למלא את התלמידים עם ידע? האם הוא רב לתלמידים, כמו רב כלפי התלמידים, או התפקיד שלו זה למלא את התלמידים בידע?
אתם לומדים ממני איך להיות רב? זה דוגמה לא טובה. אני לא יודע. לא יודע מה להגיד לכם. זה... צריך להיות מצד אחד מורה, מצד שני מורה דרך. שניים צריך להיות. מורה זה שנותן להם מידע, ובתוך מידע הזה הוא מראה להם דרך. ועושה את זה בצורה כמה שיותר מנותקת מעצמו. כמה שיותר מנותקת. שחשוב מאוד שהתלמיד, אמנם שיכבד אותו, כי בלי יכבד, בלי יעריך, בלי להעריך את רבו, הוא לא יוכל לקבל ממנו, מקבלים מגדול תמיד. אבל מצד שני, שגם תלמיד ירגיש שרבו, הוא נמצא תחת הרב שלו ותחת הבורא. שיש כאן ממש סדר סולם. והסולם הזה הוא מאוד חשוב בענייני המורה ורב. מאוד חשוב. כן.
אלכס מברלין שואל, יש לנו עכשיו 650 תלמידים בקורס הנוכחי בגרמניה. מה אתה מציע להמשיך איתם אחרי הקורס?
להמשיך קורס כמה שאפשר. אני לא יודע כמה אורך הקורס, אבל כמה שאפשר יותר. לא לשבור את המסגרת אם היא מוצלחת. אם היא מוצלחת, אז שיהיו כאלו גם קבוצות. שימשיכו ככה. הם מתרגלים, הם רוצים, כבר יש להם כבר קשר ביניהם, וזה מאוד חשוב שלא לשבור. יכול להיות שאם אתה מעביר אותם לאיזשהו מקום אחר, בדרך אתה מאבד הרבה מהם. אז יש לפניך כיתה, תשתדל לעשות ממנה קבוצה. אלה עם כמה שלא מסוגלים, יש להם בעיה, רחוק, עוד משהו, אז שיקלטו באיזשהו צורות אחרות. אבל העיקר, עם משך השנים, משך החודשים, אנשים יחד, כדאי להשאיר אותם ככה. כמה שפחות שינויים. כן.
אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול שוב שאלה אחרונה מהצד של התלמידים שיגיעו להרצאת המבוא ב-29 לחודש. אני חושב שהשאלה שהכי מעניינת אותם זה תכלס, מה אני יכול לקבל מלימוד חוכמת הקבלה, מה התועלת של הדבר הזה?
גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. מה שמקבלים מלימוד חוכמת הקבלה. זה הכל?
לא, אבל אתה יודע, בן אדם שעכשיו יגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, זה בטח המילים האלה לא ישכנעו אותו שזה כדאי, ככה, משהו אולי יותר מצד.
העולם שלנו זה מערכת כוחות, הטבע זה אלוקים, העולם שלנו מערכת כוחות, אנחנו לומדים על הכוח הכללי שמנהל כל הכוחות האלו, ואנחנו לומדים איך לנהל אותו. מה יש יכול להיות יותר?
זה כבר נשמע טוב.
בסדר.
אוקיי, טוב, אז לסיום, אנחנו ב-29 לחודש שוב נקיים הרצאות מבוא ברחבי הארץ, בעשרות הסניפים שלנו ברחבי הארץ. אנחנו נשמח לראות אתכם בכיתות הלימוד שלנו. פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר שלנו. גם בעוד שבוע, באמצע החודש, אנחנו נפתח את הכיתות המתקדמות יותר, את המחזור החדש לכיתות המתקדמות יותר, אז התלמידים הנוכחים, אנחנו נשמח לראות אתכם כמובן חוזרים לכיתות הלימוד. והודעות לסיום?
כן, היום יום ראשון, יום האיחוד העולמי, באתר קאב טיווי, ב-4 אחר הצהריים, השיעור הווירטואלי עם הרב לייטמן, ב-5:30 בערב, שיעור הילדים העולמי, ובשעה 6:45, ישיבת החברים העולמית. להיות אדם, ביום שלישי הקרוב, 7 בפברואר, בשעה 7 בערב, יתקיים המפגש השבועי עם הרב לייטמן באולם מופת ברחובות. המפגש ישודר בשידור חי בערוץ קבלה לעם. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. ערב מבוא בחוכמת הקבלה, קבלה לעם, מזמינים אתכם לערב היכרות מרתק עם מסלול הלימודים של מכללת קבלה לעם, יום רביעי, 29 בפברואר, 6:30 בערב, בסניף המכללה הקרוב אליכם, לפרטים 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. בזאת נסיים, תודה ויום טוב. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי
כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our souls, we will reveal the connection. Не важно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, como un malestar, nuestra actitud controlará.